ואנחנו בעיצומו של פרק י"ט בפסוק ט"ז: לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעיך, אני השם. איסור לשון הרע, לא תעמוד על דם רעיך, זהו, עוד לא למדנו את זה. הכוונה שיש חובה להציל את רעך כשהוא בסכנה. כלומר, הוא טובע בנהר, או חיה וניסטים באים עליו וכו', אז יש מצווה להצילו. ובחד זה, החיוב גם לצאת למלחמה כלול גם בזה. זאת אומרת, יש מלחמות מצווה, אבל יש גם, אומר הרמב״ם, בכלל מלחמת מצווה, הצלת ישראל מיד צער הבא עליהם. איפה הרמב״ם לקח את זה? זה לא כתוב בגמרא. בגמרא כתוב מלחמת מצווה, זה מלחמת כנען, או מלחמת עמלק. אלה הן מלחמות מצווה. אבל איפה מצאנו מלחמת מצווה מיד צר, כן, הצלת ישראל מיד צר, הבא עליהם? איפה הרמב״ם לקח את זה? מה שכתוב כאן, לא תעמוד על דם רעך. גם זה בכלל מצווה, מה?
לא תעמוד על דם רעך, זה שאתה לא מכניס את
עצמך
בסיכון
ודאי. כן, ודאי. כן, במלחמות אני כן מכניס לעצמי לסיכון ודאי, לכאורה זה לא אותו הדבר. הבדל יש. יש הבדל בין לא תעמוד על דם רעך של פרט, לבין לא תעמוד על דם רעך של כלל.
ומניין את זה
לרמב"ם? רק שנייה, קודם כל להסביר את ההפרש, כן? זאת אומרת, כאשר אני רואה אדם טובע בנהר, אני צריך להציל אותו, אבל אם אני בעצמי אטבע, לכאורה אין מצווה. אלא הכוונה שהסיכון הוא לא ודאי, אתה צריך להשתדל. אם ודאי לך שאתה תטבע בנהר, או סכנה גדולה של הנהר, אתה פטור מלהציל אותו. והוא יתבע. אבל זה ביחס ליחיד. ביחס לציבור זה לא אותו דבר. כי כשמדובר על פעולה של הציבור, אז הפרט בטל בה. והראיה, שבמלחמות מצווה מצאנו הדבר הזה, שהתורה דוחה פיקוח נפש של היחיד, לשם קיום מצווה של הכלל. הרי כל מלחמה בעולם, בדרך הטבע, יש בה נפגעים. אז איזה היתר יש לי לצאת למלחמת מצווה אפילו? כי הרי אני כיחיד נכנס לפיקוח נפש. אלא מכאן אתה רואה שאם עצם זה שהתורה ציוותה על מלחמות מצווה, היא אמרה שבפעולה של הציבור היחיד בטל. לא, יש כל מיני מלחמות מצווה. זאת לא הייתה שאלתך. שאלתך הייתה ש... לא, באמת, צריך להבין על מה אתה שואל. לא להפוך נושא לנושא אחר. אתה אמרת שמניין לרמב״ם לומר שיש חילוק בין פיקוח נפש של היחיד לפיקוח נפש של הציבור, ואז הבאתי לך ראייה מעצם זה שיש דין מלחמה. בסדר? מאיפה זה דין מלחמה? זה לא הנושא שלנו כעת. הנושא שלנו זה רק לא תעמוד על דם רעך. כל האזכור של מלחמות מצווה הוא מותר בשיעור הזה עכשיו, רק במידה וזה עוזר לנו להבין לא תעמוד על דם רעך. עכשיו, אם אתה שואל מניין בכלל שיש דין מלחמה בעולם, אתה שואל שאלה שאינה קשורה לפסוק, אני לא אענה. בסדר? עכשיו, מה? כן.
ולא תעמוד על דם רעך, בספק, אם אני מכניס את עצמי זה ספק.
כן, זה מה שאמרנו. בספק פיקוח נפש, אתה פטור.
למה? ספק.
ספק, אבל ספק פיקוח נפש דוחה.
אבל אותו הוא נציל ודאי, אבל מה זה אני? אני פטור?
כן, אתה פטור. כן. יש לנו כלל.
כל דבר ספק.
לא כל דבר ספק. לא, מה זה ספק? יש ספק רחוק וספק קרוב. יש דרגות בספק. מדובר ספק סביר. כן? אז אתה פטור. אז זה לא שאתה לא יכול, כן? זה לא שאסור לך להיכנס לזה, אבל למשל למדנו שעל ספק פיקוח נפש דוחים את השבת. נכון, על ספק. אז גם פה. פסוק י"ז. לא תשנא את אחיך בלבביך. הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. טוב, אפשר ממש, יש פה בפסוקים האלה הלכות למכביר. אמנם אין אנחנו עסוקים ב... אין לך ספר? אתה מחפש ספר, נכון? או אשות? מה? איך שאתה רוצה. כן. מה? בסדר, איך שאתה רוצה. הנה פה, אם אתה רוצה. סידרו לך במיוחד. אתה רוצה גם ספר? סידרו לך משהו? טוב. אומנם אין אנחנו עסוקים בשיעור בהלכה, אבל בכל זאת יש כמה הלכות שמתבקשות פה כשאנחנו לומדים את הפסוקים האלה, אז נסביר קודם כל על מה מדובר. לא תשנא את אחיך בלבביך. מה זה לא תשנא? מה זה לסנוע? יש לסנוע שזה סוג של רוגז. כשאני חושב עליו, זה מרתיח את כולי. זה ודאי שזה נקרא שנאה. אבל לא על השנאה הזאת דיברה התורה, זה מובן מאליו.
אחד בפה ואחד בלב.
שנאה זה שיש, שאני אוהב אותו פחות. אני אוהב אותו, אבל פחות ממה שאהבתי אותו מקודם. זה נקרא שנאה.
כן? זה לא
הכוונה
אחד בפה ואחד בלב?
לא, זה מה שאתה מסביר כאן, אחד בפה ואחד בלב, זה ההסבר של בלבביך.
בלבביך?
כן, אבל אני עכשיו לא הסברתי את בלבביך, הסברתי את תשנא. כן?
מה? פחות ממה?
רק שנייה, רק שנייה. אני לא יכול לענות על כל השאלות בבת אחת.
ברור.
כן.
רק מילה אחת הסברת.
בסדר, אני מסביר את המילה לא תשנא. מה זה בלבביך? סיפור אחר. בסדר? עכשיו, לא תשנא. אז אני הסברתי שלשנוא הכוונה לאהוב קצת. איפה ראינו את זה? אצל יעקב ורחל, נכון? זה נקרא שהוא שנא, הרי כתוב מפורש. ויבוא גם אל רחל, ויאהב את רחל, גם את רחל מלאה. ויאהב גם את רחל מלאה. אז יש פה שני ביטויים בפסוק שמוכיחים שהוא אהב את לאה. שהרי הוא אוהב גם את רחל, סימן שאת לאה הוא אוהב. ואתה אומר מלאה, זאת אומרת אתה משווה את אהבתו לרחל על יסוד אהבתה ללאה. אהבתו ללאה. אם לאה לא אהובה, איזה מעלה יש באהבה לרחל שהיא מלאה? אלא ברור שלאה אהובה גם כן. מיד אחר כך כתוב, וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה. הרי לפני כן אמרנו שהוא אהב אותה. אבל מכיוון שהיא אשתו, ויש עוד אישה אחרת, שגם אותה הוא אוהב, כי היא אשתו גם כן, ואין האהבה שווה, בזה זה נקרא שהיא שנואה. לכן אומר הכתוב בספר דברים, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. כי הרי מטבע הדברים לא ייתכן שאדם יאהב שני אנשים, אהבה שווה. אבל מאחר מדובר באשתו, אותה אהבה הראויה לאישה האלף, ראויה להיות לאישה הבית. לכן בהכרח הוא ישנא. לכן זה לא טוב שהוא נשא שתי נשים. לכן זה לא טוב לשאת שתי נשים. זה לא אסור, אבל זה לא טוב.
אבל זה מראה פה על מצב בלתי אפשרי, גם התורה מצווה על ציווי שאנחנו לא יכולים לעמוד.
לא, זה ברור שהתורה לא תצווה, אז מה שבגדר הטבע המינימלי, התורה לא תצווה. מה שמעבר לטבע, התורה תצווה. אני צריך לתת, אם כן, קו ברור, שלא כך פשוט לסמן אותו, עד איכן יד הטבע בדבר, ועד איכן זה בבחירתי החופשית. כן, בבקשה.
בבנים הדין משתנה?
מה?
בבנים.
האהבה שלי אל בני, איננה יכולה להיות זהה לסוג האהבה שיש לי אל אשתי.
לא, בין הבנים.
בין הבנים. אז כתוב בגמרא, לעולם לא יבדיל אדם מן הבנים, נכון?
כן.
נכון,
לא יבדיל. לא, שם מדובר על בכור.
לא, שם מדובר, לא יבדיל בין הבנים. הגמרא אומרת בין הבנים. לא משנה איזה. עכשיו, מה זאת אומרת לא יבדיל? במעשה. נכון? זאת אומרת, זה גם, שהרי מביאים שם את הדוגמה של קטונת הפסים של יוסף. זאת אומרת שבמעשה אסור לעשות הבדל. עכשיו, בלב זה קשה לדבר על זה. כן? כי התורה לא אמרה לאהוב את הבנים או את רעך, היא אמרה ואהבת לרעך. לרעך מדובר במעשים. כן. מה?
אחיך זה גם רק שומר תורה מצוות או גם שאינו שומר תורה מצוות?
אחיך, מי זה אחיך? מי שנוהג עמך כאחיך, להוציא את המומר. המומר, שהוא לא נוהג כאחיך. המומר, משהו אחר. מי שלא שומר תורה ומצוות הוא כן אחיך, בגלל שהוא אנוס. נדבר על החילוני של ימינו. החילוני של ימינו הוא אחיך, כי הרי הוא פטור ממצוות. אז מה, תבוא אליו בטענות? כן. יודע שהוא פטור ממצוות, תינוק שנשבע בין הגויים. אז זה כמו תינוק שנשבע בידי הכפירה וזה, אז הוא פטור. מה הבעיה?
אם הוא פטור, אם הוא פטור, אם הוא פטור, אם הוא מביא חטאת כשהוא חוזר בתשובה?
למה תינוק שנשבע, שנודע שיהודי מביא חטאת, למה הוא מביא רק חטאת אחת, ולא על כל שבת ושבת שחילל?
למה? חטאת זה על עבירה.
רק שנייה, רגע, חטאת זה על עבירה. לא כל כך פשוט. אישה יולדת מביאה חטאת?
כן.
אז היא לא חטאה.
מה?
חטאת. זה דק מן הדק, זאת אומרת, זה משהו בשעה שקורת, ואז אתה יכול להגיד שמה היא אנוסה לחתו. כן? זאת אומרת שגם על חטא שאתה אנוס בו אתה מביא חטאת. זה לא כל כך אשמה. כן. אם היית אומר אשם, זה הייתי מבין.
בעצם אמרת שזה שנאה, זה אהבה פחות, לאהוב מישהו פחות ממי ש...
לא לאהוב, אלא לאהוב.
לאהוב מישהו פחות ממה שאתה צריך. אז בעצם אתה מכניס את זה בדרגה מאוד גבוהה, גם את השנאה, גם מאוד בדרגה מאוד גבוהה. אז בעצם מה זה השנאה של, של ימינו, מה שאנחנו מתייחסים בימינו של שנאה? למשל, לא יכול לראות בינתם.
אז יש, אז מה שאתה אומר, מה שאנחנו בעברית מודרנית מכנים בשם שנאה, לשנוא, זה נקרא בתנ"ך בשם לסנא. לסנא. שנאמר, הלא משנאיך השם אסנא. יפוצו משנאיך מפניך. יש שונאיך ויש משנאיך. אז לסנא זה השנאה עם דגש, כן? זה פיעל. שם זה מה שאנחנו קוראים בעברית של ימינו, לשנוא. הריר יוצא לי כשאני חושב עליו.
אז מה, קל וחומר לסנא אסור?
קל וחומר, אם לשנוא אסור, קל וחומר שלסנא אסור.
זה שני דברים שונים לגמרי?
זה לא שני דברים שונים, זה הרי אפילו אותו שורש. אבל בכל זאת, יש הבדל בין לשבור לבין לשבר, נכון? בין לשמור לבין לשמר.
יש למה לדבר?
נכון או לא? יש הבדל בין קל לפיאל או לא בעברית? יש, זהו. מה ההבדל בין קל לפיאל, באמת, תגיד אתה?
לא, אני לא יודע.
ההבדל בין קל לפיאל בעברית זה שקל זה קל, ופיאל זה חיזוק הפעולה. בסדר?
אבל
אתם מתכוונים
לאותו דבר.
לא, בכלל לא
אותו דבר. מה ההבדל בין לשמור
לנשמר? בין לשמור לבין נשמר?
כן.
זה בכלל שני דברים שונים. אם אני נגיד שומר על מלפפון, זאת אומרת, המלפפון פה על השולחן, אני שומר שהוא לא ילך לאיבוד. אבל אני לא דואג לזה שהוא לא יתקלקל. הוא בדרך הטבע, הוא הולך ונרכב, אבל אני שמרתי עליו. אבל אם אני משמר את המלפפון, אז אני שמתי אותו במי מלח כדי שהוא לא יתקלקל. אז זה פעולה הרבה יותר חזקה.
אם אתה אומר אני רוצה לשמור על המלפפון שלא יתקלקל, אז אתה מתכוון לשמור עליו.
מה? אי אפשר לשמור שלא יתקלקל, כי המלפפון מתקלקל מעצמו. בטבע המלפפונים שהם הולכים ונרכבים. בסדר? מה שנקרא, אם אני משמרו, שאני שם אותו בממלח, ואז הוא נשמר, כראוי, לדורות עולמים. אפשר למצוא מלפפונים בני 100 שנה. כנראה שהמלפפון גם הוא אויב האנושות, כי התברר שכל מי שאכל מלפפונים לפני 200 שנה מת.
עשו פק תוקף שעתיים.
טוב.
אבל למה לא לימדו אותנו את זה בשיעור לשון?
למה לא לימדו אתכם את זה בשיעור? כן לימדו את זה. ודאי שלימדו את זה בשיעור לשון. אלא שלא הקשבת, אני יודע מה שהלכת לעשות, הלכת לשחק כדורסל או משהו כזה, כן. או ששכחת אחרי הבגרות.
אם לשנוא זה לאהוב מישהו פחות ממה שאתה אמור לאהוב אותו, איך אנחנו יכולים לקיים את זה? כי אנחנו לא יודעים כמה אנחנו צריכים לאהוב את כל בן אדם.
כמה צריך לאהוב את כל אדם? זה באמת שאלה. זה כתוב בפסוק י"ח. שם יש הגדרות. עוד לא הגענו לפסוק י"ח.
הרב,
עכשיו מה זה? כן, בבקשה.
האם הנקודה הזאת שהרב אמר שלהבדיל בין לאהוב מישהו פחות זה דווקא בין איש לבין שני נשים או בין ילדים?
לא, את פחות ממה שצריך, זו הכוונה. פחות, כל אדם יש אהבה הראויה לו. עכשיו, אם אני אוהב אותו פחות מן האהבה הראויה לו, אז אני צודק. עכשיו, זה לא אומר שלפלוני ראויה אותו סוג אהבה, אותו סוג אהבה כמו לאלמוני. אבל אם כלפי אותו פלוני, אני אינני אותו, אוהב אותו כפי הראוי לאהוב אותו, אז זה נקרא שונא.
אז זה בעצם הגדרה שהיא אומרת לך שאין הגדרה.
זה הגדרה שאומרת שההגדרה משתנה, לא שאין הגדרה. כי צריך כל פעם להגדיר מהי האהבה הראויה. בסדר? כן. או לא, שראויה להיות, לא שאהבתי אותו לפני זה, שראויה.
אוקיי, אבל לא מול אנשים אחרים.
נכון.
אנשים אחרים זה, אתה יכול להתחבד בזה עד אינסוף.
תהיה לסופה שאני אוהב את החבר שלי לספסל הלימודים, ואני שם לו מוצץ בפה, שאני אוהב אותו. אז זה לא האהבה הנכונה, זה אהבה ראויה לתינוק.
נכון, אבל אתה לא משווה אותו לאהבה של חבר אחר, אתה משווה את זה מול אנשים שאמורה להיות...
נכון, שראויה להיות כלפיו, כן, נכון.
למה נתנו את הדוגמה של יעקב?
מדוע הבאתי את הדוגמה של יעקב? כי כיוון ששתיהן נשב, הוא צריך לאהוב אותם במידה שווה.
אבל זה שני דברים שונים, אחד מהם זה, הוא צריך לאהוב את רחל כמו שצריך לאהוב אותה, צריך להיות את לאה...
נכון, מדובר על דרגת אהבה. אז יש דרגת אהבה. יש אופי אהבה, אבל יש דרגת אהבה. יש יש התדר ויש הווליום.
יש אופי ויש דרגה?
כן.
אבל אבא אוהב את הבנים שלו באותה מידה או באותו...
באותה עוצמה של אהבה, אדם צריך לאהוב את בניו, אבל כל אחד, לפי הראוי לו. אם אני לא שם לב שמי שעומד לפניי הוא פלוני, ואני חושב שהוא אלמוני, אז סימן שמחקתי אותו. זה דומה להומניזם שיש היום. היום ההומניזם אומר, כל בני האדם אותו דבר. סימן שלא אכפת לך מן האדם. אני לא מפחיד, כולם אותו דבר. אז בעצם אני לא אוהב אף אחד.
אז זה בעיה לעשות פרוטקציה.
האם זה בעיה לעשות פרוטקציה? תלוי למי. אם זה קרוב משפחה, זה מצווה לעשות פרוטקציה. שנאמר, מבשרך לא תתעלם. נכון. אבל יש הגדרות, יש חוקי, יש ללכות פרוטקציה גם. בסדר? טוב. בואו נמשיך.
לא תס... ההומניזם ב... סליחה, ההומניזם ב... כאילו במצבה מתוקן אמור להיות... אהבה לכל אחד,
לפי הצורך. יש איזה שרה במדינת ישראל שאמרה במצעד החיים באושוויץ השנה, מה שהתברר באושוויץ הוא שכל בני אדם נבראו בצלם. עכשיו, אני לא הצלחתי להבין את הקשר בין החלק הראשון של המשפט לחלק השני של המשפט. או שזה יושבת ראש הכנסת? כן. מה? יש פה בעיה. איך אתה יכול להגיד? שם התברר שכל בני האדם נבראו בצלם. דווקא שם התברר שיש בני האדם שכמו חיות. זאת אומרת, מה... זאת אומרת, זה בעצם לקחת אידיאולוגיה, להלביש אותה בכוח על המציאות. עד רבה, באושוויץ התברר שיש הבני האדם שצריך לאהוב, יש בני האדם שצריך לסנוא. זה מה שהתברר שם. עכשיו, אם אתה לא מסוגל להבחין, סימן שאתה לא... בעצם באיזשהו מקום, אתה איבדת את הזהות האנושית. טוב, כן. פעם הומניסט אחד אמר לי, יש לי בעיה, מאז שאני לומד תורה, אני התחלתי לשנוא ערבים. זה בסדר או זה לא בסדר? אמרתי לו, תראה, לשנוא זה אף פעם לא טוב. אבל זה גם סימן, אבל באיזשהו מקום זה גם אומר שהתחלת להתייחס אל האדם באשר הוא. בסדר, אז אחר כך יש לבחון האם זה בסדר, הגזענות וכדומה, שזה יש הרבה מה לדבר. אבל זה שאדם התחיל להיות רגיש לשאלה, בפני מי הוא עומד, זו שאלה חשובה. שאלה חשובה. טוב, לא תשנא... אני זוכר פעם הייתי במילואים, מצווה גדולה להיות במילואים. הייתי על גבול ירדן, הסתכלנו מעבר לירדן. אמר לי הממפה, שרקי, אתה יודע, אני מזדהה יותר עם החילוני הירדני מאשר איתך. אמרתי לו, מפקד, אין בעיה. יש רק בעיה אחת. שהאיש הזה שאתה מדבר עליו, בצד השני של הגבול, לא קיים. הוא פיקציה שלך. כלומר, הוא משוכנע שיש עוד אחד שחולב על דיזנגוף באמן. כלומר, סימן שהוא לא בדיוק מבין מהי הזהות של מי שעומד מולו. זה סוג של גזענות, נוראה. מובן? לא להתייחס אל השני כפי שהוא. אותה טעות אגב עשו האמריקאים שיצאו למלחמה מתוך שכנוע עמוק שלא ייתכן שהעם העיראקי ימשיך לסבול את עולו של רודן. הרי מה הם רוצים? הם רוצים דמוקרטיה, זה ברור. למה? כי הם אמריקאים כמו כולם, לא? מכיוון שהם אמריקאים, שבמקרה יושבים בעיראק, אז בוודאי שהם לא רוצים שלטון רודני, ולכן רק יכניסו טנק אמריקאי אחד לעיראק ותהיה הפיכה. נכון? זה נקרא גזענות. כי אתה לא מבין מהי הזהות שאיתה, שהיא מולה אתה עומד. כן. למה לא מבינים את הדברים האלה? יש סיבה עמוקה למה לא מבינים את זה. ושאם יבינו את זה, זה ידרוש מאיתנו לשאול את עצמנו מי אנחנו. וזה אנחנו לא רוצים. בסדר? בבקשה. אתה יודע מה שיקרה במקרה כזה? מכון מיר יתמלא באלפי אנשים, לא נוכל לשים אותם בשום מקום. כן.
גם חושבים לזה, כאשר אתה מדבר על הדברים האלה, אז אתה אומר,
כאשר אנחנו, יש מקרים כמו בשטחים, מה שהערבים עושים, אנחנו בשיקול של אנחנו לא כמותם, אנחנו לא נגיד כמו שאנחנו צריכים להגיד, כי אנחנו לא כמותם.
נכון, נכון, זה ממש ככה. כן,
איזושהי התנשאות.
כן, ההתנשאות של אנחנו לא נרד למדרגה שלהם. תשובה, כן, צריך לרדת למדרגה שלהם, כי אם לא, אז הם לא הבינו על מה אתה מדבר בכלל. רק שיש לך טעות סמנטית אחת קטנה, אבל אמרת, קראת לזה שטחים. לקרוא לארץ ישראל שטחים, זה בערך כמו לומר שבחדר הזה יש 2 טון של בשר ועצמות. וזה גם נכון, לא? בערך בכיתה הזאת, יש 2 טון של בשר ועצמות, לא? כן? אבל בעיקר זה אנשים. כן? ארץ ישראל זה לא שטח, פלטה, שעליה מניחים דברים.
כן, אבל אני יכול לחשוב גם שירושלים שלמה וכולם יהודים, אבל אני לא יכול להסתובב...
לא, אבל, לא קורא, אבל זה לא שטח. כמו שירושלים איננה אבנים. כן, כן בבקשה.
הרב רוצה...
לא, אבל זה בסדר, זה לא אשמתך, זה חדר מה...
הרב... הרב אומר שכולם צריכים לאהוב, אבל לא במידה שווה, ואת אף אחד כאילו אסור לשנוא.
לא, זה כבר הרחבה, זה... לא, לא, זה צריך לדעות בדיוק מה זה שנאה ולמי וכו'. לא ניכנס לפרטים כעת. טוב, הלאה. לא תשנא את אחיך בלבביך. עכשיו נשאלת השאלה, מה זה בלבביך? לבב זה תוכנית חברותות. תוכנית לחברותות. כן, יש לב, יש לבב. נכון. תוכנית לחברותות בערב במכון מאיר. מלבד זאת, לבביך, כמה, מה שאמרת, אחד בפה ואחד בלב. אם אני, נגיד, מסתיר את שנאתי למישהו, אני עובר על לא תשנא את אחיך בלבביך. אם אני אומר לו, אני שונא אותך, אז אני כבר, מה? אני לא עובר על לא תשנא את אחיך בלבביך, כי לפחות הוא יודע. אני עובר על משהו אחר, על מה? לא, על ואהבת לרעך כמוך.
מה עדיף?
כלומר, זה איסור לא תעשה, זה איסור עשה. לא תעשה יותר חמור. לעבור על לא תעשה יותר חמור. זאת אומרת, אמנם לא קיימתי, ביטלתי עשה של ואהבת לרעך כמוך, שזה מאוד לא בסדר, במיוחד שזה כל התורה כולה תלויה בזה, אבל על איסור לא תשנא את אחיך בלבביך, לא עברת.
אז הרב אומר, עדיף להגיד למישהו בפנים, אני שונא אותך מאשר...
אתה שואל, האם עדיף להגיד למישהו בפנים, אני שונא אותך מאשר להסתיר ממנו? תשובה, עדיף לאהוב אותו.
רגע,
השאלות
שלך...
לפעמים אתה לא יכול להגיד.
מה?
לפעמים אתה לא יכול. עדיף, לא עדיף באמת לנסות מבחינה חיצונית, אחרי הפעולות נמשכים ללבבות, מבחינה חיצונית להראות...
אם אני רוצה... אם אני... זה משהו אחר. אם אני פועל פעולה לשם שינוי הרגש שלי, זה משהו אחר. אז באמת אני רשאי להסתיר את שנאתי, כדי... כי אני רוצה להגיע לאהבתו. אבל אם אני מסתיר את שנאתי, ואין לי שום כוונה להפסיק לשנוא אותו, אז אני אומר, לא תשנא את אחיך בלבביך. נכון? בבקשה.
אם אני מניח האדם, אני
שונא מישהו, אני
לא אומר
לזה במפורש,
אלא פשוט כאילו,
בוא נגיד
ככה, נותן לו להבין את זה, כאילו,
לא, זה לא משנה איך מדברים, דיבור זה לא דווקא בלשון, כן? יש כל מיני אופני דיבור.
בסדר.
כן, יש בהלכות דעות מאת הרמב״ם. איפה שמת את זה? נו? כשיחטא איש לאיש, מישהו עשה לי רע, נגיד לא יפה, לא יסתמנו וישתוק, כמו שנאמר ברשעים, ולא דיבר אבשלום את אמנון מאומה, למרע ועד טוב, כי שנא אבשלום את אמנון, אלא מצווה עליו להודיעו, ולומר לו, למה עשית לי כך וכך? ולמה חטאת לי בדבר פלוני? שנאמר, הוכח תוכיח את עמיתך. כלומר, צריך לשים את הדברים על השולחן. וזה שבחם של אחי יוסף. כתוב, ויוסיפו עוד שנו אותו, ולא יחלו דברו לשלום. אומר, אומר רש"י, מגיד שפחם, שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב. זה לא בסדר שהם שנו, מתוך גנותם אתה שומע שפחם.
אבל הם לא שמו את הדברים על השולחן.
הם שמו.
הם לא אמרו לו למה אתה מספר עלינו לשון הרע. הם פשוט לא דיברו איתו.
לא, דיברו איתו אבל לא לשלום. ולא יכלו דברו לשלום.
מה זה דברו לשלום? הוא עבר עליהם והם לא התייחסו אליו.
לא, מי אמר לך את זה? הכוונה, שהוא כשהוא היה אומר בוא נעשה שלום, הוא אומר אנחנו לא רוצים. למה? הם ידעו למה. הוא אמר, לא בגלל הלשון הרע, בגלל החלומות. נכון? כתוב. זאת אומרת, הם אמרו אנחנו לא מסכימים איתך, אתה אומר למשול עלינו ואנחנו לא רוצים שתמשול עלינו. כן? החלומות שלך אומרים שאתה רוצה לשלוט עלינו, אנחנו לא רוצים.
הם התנהגו לפי הרמב״ם?
הם התנהגו לפי הרמב״ם, כן, לפי זה.
למה?
מה?
רש"י לא כותב שהם עשו איתו
דין. נו, דבר.
שיג ושיח, כן?
רש"י לא אומר שהם לא עשו דין שיג ושיח.
הוא כותב, הוא אומר, זה כמו אדם ברחוב שאתה שונא אותו, הוא בא...
סליחה, רש"י כותב הפוך מדבריך. הוא אומר שלא דיברו אחד בפה ואחד בלב.
נכון.
רש"י לא אומר שהם לא דיברו. רש"י אומר שהם לא דיברו אחד בפה ואחד בלב, הסימן שהם דיברו. הם היו מדברים איתו.
אני יכול לנסות
להסביר את רש"י? הסבר את רש"י אחרת, בבקשה. אבל אתה צריך שיהיה לך ראייה שהפירוש שלך הוא נכון.
הראייה היא שכלית,
לא... לא.
אני אסביר להם דוגמה.
דבר.
בן אדם, הוא הסתכסך עם מישהו. עכשיו, אותו בן אדם, הוא פוגש אותו בבר מצווה, לא נעים, בבר מצווה וזה, כולם משחקים אותה יפה.
לא, יש נימוס. יש דרכי דרך ארץ, נימוס, משהו אחר. אבל הנימוס זה לא צריך להטעות. כלומר, אם אני מתנהג בו עם מישהו שאני שונא, באופן שהוא חושב שאני אוהב, אני לא בסדר. אם מתנהגתי בנימוס, זה בסדר, כי הנימוס מחייב, משהו אחר. אבל הוא לא חושב שאני באמת אוהב. משהו, בסדר. אז לכן צריך להגיד לו, למה עשית לי כך וכך? כלומר, אחרי שאמרנו, שלום ומה שלומך ואיך הפיצקלה מרגיש, אחר כך אתה...
לא כל אחד אפשר להוכיח.
מה קורה אם אי אפשר להוכיח? אהה, זו שאלה יפה, הוא שואל את זה. כן. מי שרצה, מי שחטא עליו חברו, זה בהלכה ט'. מי שחטא עליו חברו ולא רצה להוכיחו. ולא לדבר לו כלום, מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר, או שהייתה דעתו משובשת. הוא מחל לו בליבו, ולא סתמו, ולא הוכיחו. הרי זו מידת חסידות. ולא הקפיד התורה, אלא על המסתמה. אתה לא חייב לדבר איתו, לא כל דבר צריך לשים על השולחן. הוא לא מסוגל להביא, אל תדבר איתו. אלא רק אל תסנע. יש פה שואל, מי אמר שמי שאומר לאדם שהוא שונא אותו, כבר לא שונא אותו בלב? לא, בלב הכוונה באופן שאתה מסתיר את זה. זה הכוונה רק בלבביך. זאת המשמעות. טוב, אז בואו נמשיך בפסוק. כן. לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך.
רגע, רב, שנייה. אם השבטים נעבו לפי הרמב״ם.
כן.
הרמב״ם כותב...
הם לא בדיוק נהגו לפי הרמב״ם, כי לפי הרמב״ם צריך גם לאהוב את חברו, אבל בסדר, נו.
לפי הרמב״ם, אז הרמב״ם כותב שאם חברו היה כסיל ולא היה מבין, ולא היה אפשר לדבר איתו, למה הוא לא מבין שהוא טעה או משהו כזה.
אבל יוסף לא היה כסיל.
כן, שנייה, אז אתה אמור לסלוח לו, כן?
נו.
או השבטים לא סלחו ליוסף, זרקו אותו לתוך הבור.
ודאי. השבטים לא היו צריכים לסלוח ליוסף, בגלל שהם חשבו שהוא לא צודק ושהוא סכנה לאומה. הם שפטו אותו הרי. הם אמרו, האיש הזה מסכן את כולנו עם הרעיונות שלו. לכן החליטו שצריך להרוג אותו. עשו בית דין, נכון? כתוב, הישבו לאכול לחם. למה? מה זה הישבו לאכול לחם? כי לפני כן הם לא אכלו. למה הם לא אכלו? כי כשדנים דיני נפשות לא אוכלים, עד שגומרים את הדין. טוב, למדנו פה ספר בראשית במכון מאיר, יש קלטות אפילו. דיברנו על זה בהרחבה. טוב. מה המעלה שיש בקלטות או ספרים וכו'? שבאת פעם אחת מלמד? איך אתה יכול להפנות? זה אי אפשר לשאול תוך כדי הקלטת, אתה צודק, אבל אני מקבל כל יום מיילים של אנשים ששואלים על שיעורים שהם שמעו בהקלטה. כן, שמעתי את הקלטת שלך הזאת וזאת, יש לי שאלה, מה הבעיה? טוב, לא תשנא את אחיך בלבביך, הוכח תוכיח את עמיתך. ולא תישא עליו חטא. אז למדנו כבר משמעות אחת של הוכיח תוכיח את עמיתך, הכוונה, כשיחטא איש לאיש, אבל יש משמעות כוללת יותר של הוכיח תוכיח את עמיתך, והיא להקים מכונים לבעלי תשובה. זה כתוב כאן. כשהרואה חברו שחטא, או שהלך בדרך לא טובה, מצווה להחזירו למוטב ולהודיעו שהוא חוטא על עצמו במעשיו הרעים, שנאמר, הוכיח תוכיח את עמיתך. ואני רואה מישהו שעושה עבירה, צריך לתפוס אותו בצד, ואומר לו, אתה יודע, הדבר הזה שאתה עושה, הוא אסור, או שעשית, הוא אסור. נכון? אבל צריך להגיד לו את זה, איך? יש שני אופני אמירת איך. אמירת חטא. יש אופן שבא למחות, יש אופן שבא להחזיר בתשובה. אז אם אני אומר, זה בסדר, אז אני יודע שהוא לא ישתנה. אז מה עשיתי כאן? מחאה. עשיתי מחאה. ויש לפעמים ערך למחאה, אבל זה לא בכלל מצווה תוכיח תוכיח. מצווה תוכיח תוכיח היא רק הדבר הזה נעשה באופן שיש סיכוי שהאדם ישתנה. כך שהמצווה להחזיר בתשובה היא בכלל הוכח תוכיח את עמיתך. כך כותב הרמב״ם. בסדר? אז לכן כשאנשים אומרים לצעוק על מישהו זה בגלל מצווה תוכחה, זה טעות. אם אתה צועק עליו, לא כי אתה מצווה תוכחה. אם דיברת איתו יפה באופן שהוא מבין ומשנה את דרכיו, בזה קיימת מצווה תוכח תוכח את עמיתך. אבל נקרא את זה בתוך הבפנוכו של הבתוכו. הרואה חברו שחטא, או שהלך בדרך לא טובה המצווה להחזירו למוטב ולהודיע שהוא חוטא על עצמו מעשיו הרעים שנאמר הוכיח תוכיח את עמיתך. המוכיח את חברו, בין בדברים שבינו לבינו, בין בדברים שבינו לבין המקום, צריך להוכיחו בינו לבין עצמו. כלומר, לדבר איתו בסוד, לא לפני כולם. וידבר לו בנחת ובלשון רכה. ויודיעו שאינו אומר לו אלא לטובתו, להביאו לחיי העולם הבא. אם קיבל ממנו מוטב, ואם לאו, יוכיחנו פעם שנייה ושלישית. וכן תמיד, חייב אדם להוכיחו, עד שיקהו החוטא, ואומר לו, איני שומע. זה לגבי מצווה תוכחה. אחר כך הרמב״ם מוסיף פה משפט נוסף. וכל שאפשר בידו למחות, ואינו מוחה, פה הרמב״ם שינה סגנון, עד עכשיו דיברת מצווה להוכיח, אמר, וכל שיש בידו למחות ואינו מוחה, הוא נתפס בעוון אלו, כיוון שאפשר לו למחות בהם. אז כאן הרמב״ם מחלק בין שני סוגי פעולה כלפי האדם, יש מצוות מחאה ויש מצוות תוכחה. בסדר? אז לגבי מחאה, כיוון שזה לא מצווה בין התורה למחות, אז יעשה שיקול דעת, מתי כדאי למחות, מתי לא כדאי. לפעמים כדאי לעשות סקנדל, לעשות הפגנה רבתי על דבר מסוים. לפעמים לא כדאי, זה הכל יהיה שיקולי כדאיות או שיקולי חילול השם וכדומה. מה שאין כן מצוות תוכחה, שהיא מצוות קבועה, תמיד צריך להחזיר את חברו בתשובה. כן, בבקשה.
ההפטרה של פרשת השבוע יפתח.
יפתח, כן.
כן, אז הוא אמר, אתם סנתם אותי.
נכון.
מה הקבע שלנו במחאה?
לא. כשיפתח אמר, סנתם אותי, זה היה תוכחה.
אבל זה ברבים, לפני כולם.
כי הם באו ביחד. הם באו ביחד. כקבוצה. אז כקבוצה הוא מוכיח.
בקבוצה זה יש יותר.
כי כאן הם פעלו כאישיות קולקטיבית. כן? שהוא אחר. אגב, אחר כך הם באמת מתפייסו איתו. כן? תאר לעשה שיפתח היה יוצא למלחמה בראשם כשיש לו משהו על הלב נקדם. זה לא היה יוצא טוב. המלחמה לא הייתה מצליחה. אז לכן דווקא זה טוב שהוא אמר, סניתם אותי, למה באתם אליי? כן? כן.
זה במובן הציבורי, ובמובן פרטי, אם יש איזשהו אדם שלא מצליחים להפעיל אותו בתשובה, אפשר להתרחק ממנו?
אדם שאתה לא מצליח להחזיר אותו בתשובה, להתרחק ממנו. למה להתרחק ממנו? ואז מה יקרה? נגיד, הוא עושה משהו לא בסדר, ואז מה יקרה? אתה תושפע או לא תושפע? זאת השאלה.
אם אני
מקבל
השפעה ממנו?
כן. כי אתה אומר, אני רוצה להתרחק ממנו. למה אתה רוצה להתרחק? כי אתה מושפע. אז זה כתוב ברמב״ם, באותו פרק, בהלכה א', פרק שישי, הלכה א'. דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחרי רעיו וחבריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך, צריך אדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד, כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם. הוא ששלמה אומר, הולך את חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע, ואומר אשרי האיש וגומר. וכן, אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיה צדיקים ונוהגים בדרך טובים. ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שימועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמננו, או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים מפני הגייסות או מפני החולי, ישב לבדו יחידי, כעניין שנאמר, ישב בדד וידום. ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים לו לשב במדינה, אלא אם כן יתערב עמהן ונוהג במנהגם הרע, כמו בסדום, יצא למערות ולחבחים ולמדברות, ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים, כעניין שנאמר, מי יתנני במדבר מלון אורחים. אחרי יש המשך, מצוות עשה להידבק בחכמים וכו'. עכשיו יש פה שאלה. הדוגמה התנכית, כמו שמובאת, היא הדוגמה של לוט, נכון? בעצם אנחנו מיד מבינים שהוא רומז להתנהגות של לוט. שלוט עזב את אברהם, ואצל אברהם דווקא לוט היה מתנהג כשורה, הלך לגור עם אנשי סדום, נהיה גרוע, נכון? זאת אומרת שהוא אדם המושפע מן החברה. שאלה קטנה, לוט זה טוב שהוא אצל אברהם, ואברהם אצל מי צריך להיות? זאת אומרת, ברור שאברהם היה משפיע. אז זה תלוי איזה מין עמדה נפשית יש לאדם. אם האדם הוא בעמדה נפשית פסיבית, אני מקבל את מה שאני סופג, אז ברור, אומרים לו, לך אצל הצדיקים, אל תלך אצל הרשעים. אבל אם אדם הוא בעמדה נפשית של הקרנה, אז אדרבה, יגידו, לך לרשעים. כמו שאברהם, הרי איפה שאברהם היה חי, זה גם היה סדום ועמורה לפני שאברהם פעל. או? כלומר, זה פה, לכן זה לא חיוב נורמטיבי, אלא זה תלוי מי אתה.
אבל לפי הגישה של הרב, אברהם
היה צריך ללכת לסדום. לפי זה אברהם היה צריך ללכת לסדום, והרי היה שאברהם הלך לסדום. איפה שהוא היה, זה היה סדום.
לא, סדום הייתה מודעה, תורה כותבת. זה מה? ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, יותר משאר.
אני מסביר לך, אנשי סדום היו רעים וחטאים להשם מאוד, כי הם לא היו בקרבתו של אברהם. לפני שאברהם הגיע לארץ כנען, אנשי כנען היו גם כן רעים וחטאים לשם מאוד. כן, בבקשה.
לפי זה בעיה לגור בשכונה מעורבת.
לפי זה מצווה לגור בשכונה מעורבת.
תלוי בנפש אמרנו.
זהו, תלוי בנפש. אם יש אדם, אם אדם יש לו חולשה, הוא אומר, אני צריך להתחמם על אווירה מסוימת. בסדר, אז תתחמם. אבל אל תעשה מזה אידיאולוגיה, תדע שאתה חלש.
בסדר, אבל יש לך בעיה עם הילדים. אני לעצמי...
אני לך משהו. לא, אותו דבר עם הילדים. פעם הרב מוטי אלון סיפר שהוא מאוד התרשם מהשיחה שהייתה לו עם איזה חבדניק שהלך להיות שליח באיזה חור נידח בארגנטינה. אמר לו הרב מוטי אלון, למה הלכת לארגנטינה? הוא אומר, שאלו את הרבי, אמר ללכת, הלכנו. יפה, זה כבר מעלה. זה פשוט כזה, הרבי אמר, אז הלכנו. אומר, ומה עם הילדים? אתה לא מפחד מהשפעה? הוא אומר, תראה, כשהמשפחה, כשמחליטים להיות שליח, אז כל המשפחה הם שליחים. אז גם הילדים יש להם תודעה של שליחות. אגב, יש, היה היהודי חשוב שהרב צבידה שלח אותו לגור באיזה עיירה נידחת פה בארץ. אמר על הרב צבידה, מה יהיה עם חינוך הילדים? אמר, אתה תקים את המוסדות. יש פה שאלה. האם אפשר לראות את המצווה של הוכיח תוכיח ברמה לאומית? חיוב אומה? להחזיר אומה אחרת בתשובה, בברכה רומן מנדלייב. כן, ודאי. זה החיוב שלנו כאומה, אנחנו, עם ישראל, להחזיר בתשובה את העולם כולו, בשביל זה אנחנו פה, לא? ונברכו בך כל משפחות האדמה. איך עושים את זה? יש כל מיני אופנים. זה לאו דווקא באופן אקטיבי, על ידי שאתה שולח שליחים, אם כי זה גם יכול להיות. אבל מה שאנחנו עושים, כשאנחנו מקימים את מדינת ישראל, אנחנו עושים את מעשה התוכחה הגדול בעולם. כי אנחנו מקימים את החברה האידיאלית בכל כדור הארץ, בתור דגם לייצוא. אז זה ודאי מצוות תוכחה אוניברסלית.
זה לא משהו מעין מה
שהיה. יש לה עוד שאלה אגב פה למטה, אולי תוכל להרים בבקשה. שיש פה עוד שאלה, כן?
זה לא משהו מעין מה שמעין ארצות הברית עושה בעיראק? כי יכול מנסה להחזיר אותה בתשובה?
אתה אומר שארצות הברית מנסה להחזיר את עיראק בתשובה. לא. ארצות הברית מנסה לכפות את האימפריאליזם התרבותי שלה על עיראק. לא אמרתי שזה לא לגיטימי. כן? זה מה שנקרא הגנה עצמית. אבל לא לטעות בביטויים.
אז מה זה החזר בתשובה שאנחנו צריכים להחזיר את העולם? מה זה
ביטוי? אנחנו לא צריכים להפוך את העולם ליהודים. אנחנו צריכים להפוך את היפנים ליפנים ואת הסנגלים לסנגלים. כלומר, זה באמת עבודה גדולה, אני צריך להקים מוסדות לדבר הזה, עם נציגויות של כל האומות בירושלים, ששם ילמדו ואנחנו נלמד, מהו האופן של תיקונה. אני תמיד רגיל לומר שצריך להקים בירושלים 141 ישיבות. 70 ישיבות בשביל אומות העולם, 70 ישיבות שבהם ילמדו היהודים כיצד ללמד באותן 70 ישיבות, ועוד ישיבה מרכזית אחת כדי לתאם את כל זה. אז 70 ועוד 70 ועוד 1, יוצא 141. בסדר? מה?
אפשר להגיד שזהות אמריקאית זה משהו שלא
קיים בעצם? האם זהות אמריקאית זה משהו שלא קיים? לא נכון, זה קיים. היית פעם באמריקה? תראה, תראה שזה קיים. האם תוכחה היא בעיקרה מצוותו של הנביא, וכמו כן לא תעמוד על דם רעך, שהיא ממדרגות הראשונות, המדרגות הראשונות של הנבואה, לפי הרמב״ם במורה נבוכים. תשובה, לא, זה מצווה לכל אחד ואחד מישראל. המצווה של התוכחה מוטלת במיוחד על הנביא, כי הנביא בא בשם השם, אבל היא מוטלת על כולם. לגבי לא תעמוד על דם רעך, שזה מדרגה ראשונה של הנבואה, לפי הרמב״ם זה לא נכון. הרמב״ם אומר שהמדרגה הראשונה של הנבואה זה כאשר האדם מוכן לסכן את עצמו בשביל ציבור. מה שאין כן מצד לא תעמוד על דם רעך, שהיא לאו דווקא סיכון. טוב, בואו נמשיך בדברי התורה. הוכח תוכיח את עמיתך. ולא, אגב, אולי עוד קצת ברמב״ם. המוכיח את חברו תחילה. לא ידבר לו קשות עד שיחלימנו שנאמר ולא תיזה עליו חי. כך אמרו חכמים, יכול אתה מוכיחו ופניו משתנות, תלמוד לומר ולא תיזה עליו חי. כלומר, הוא יתחיל להתבייש, אתה גורם לו זעזוע בנפש, זה אסור.
באופן אוטומטי זה קורה.
לא.
כל אחד שמוכיחים אותו, באופן אוטומטי, אם הוא רוצה לזה, אז הוא... הוא משתנה באותו רגע, כאילו, יש לו איזה שינוי.
כן, ודאי שיש שינוי, השאלה מה זה פניו משתנות.
זה מושג פניו משתנות, זה
יכול
להתנימי. כן. אין אחד שמוכחים אותו ובמה שהוא רוצה לקבל, אז הוא לוקח את זה ללב, הוא משתנה. לא נעים לו.
נכון שלא נעים לו. אז צריך לדעת איך עושים את זה.
מה זה לא נעים? יש שינוי את
הפניו. אז צריך לעשות את זה בזהירות. מה שכתוב כאן. מכאן שאסור לאדם להחלים את ישראל וכל שכן ברבים. כלומר, ואפילו שלא ברבים. כלומר, בינך לבינו, אתה מדבר איתו בצורה קשה, ואז אתה גורם לו בעצם טראומה נפשית. לא טוב. תגיד, כן, אבל אני ככה, לפחות אני העמדתי אותו על טעותו. לא, לא עושים את זה. צריך להיות בלשון רק כמה, אני אעשה. אף על פי שהמחלים את חברו אינו לוקה עליו, עוון גדול הוא. כך אמרו חכמים, המלבין בני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה כך אמרו חכמים? לא שזה באמת, אלא זה על דרך ההפלגה. זה הכוונה, ככה... לא תמיד שאומרים, אין חלק לעולם הבא, הכוונה ממש. אבל זה בכל זאת דבר חמור. לפרח צריך אדם להיזהר, שלא לבייש חברו ברבים, בן קטן בן גדול, ולא יקרא לו בשם שהוא בוש ממנו. כן? דבר שבחברה הרבה פעמים גורם לפיצוצים. שכולם אומרים, כן, הוא לא מקפיד, קוראים לו ג'וק, אבל זה לא מפריע לו, לא נכון, זה מפריע לו, רק הוא לא אומר. ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו.
אתם בסיפור של הרב
הטלפון של הקיבוץ,
כותבים
בסוגריים, את השם של
הג'וט
הזה. כולם
מכירים
אותו ככה, אפילו בספר
הטלפון. כן, אז השאלה אם הוא מקפיד או לא מקפיד. אם
אתה שאלת אותו והוא אומר שהוא לא מקפיד, אז אתה צריך לקרוא לו בשם הפרטים שלו,
לא, אם הוא באמת לא מקפיד.
אין אני יודע אם באמת או לא.
אתה תקרא לו, תקרא לו בשמו, ואומר לו, תקרא לי ג'וף. משהו אחר. בסדר? ולא יספר לפניו דבר שהוא בוש ממנו. במה דברים אמורים? בדברים שבין אדם לחברו. אבל בדברי שמיים, אם לא חזר בו בסתר, מחלימין אותו ברבים ומפרסמים חטאו ומחרפים אותו בפניו ומבזין ומקללין אותו עד שיחזור למוטב כמו שעשו כל הנביאים בישראל. אתה מהנביאים לומד מה שהנביא עושה זה מה שאתה צריך גם לעשות, לא?
כן, הנביא
הנביא הוא בדרגה אחרת, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. כלומר, אם האדם בדברי שמיים לא חזר בו, אז מכסחים לו את הצורה בציבור.
עובדה גם שהעולם עבר ללבל אחר מנביאים.
זאת היא עובדה שהעולם עבר ללבל אחר, מנביאים לחכמים. זה נכון. אז מה? אז מה, אין מה ללמוד יותר מנביאים?
לא.
גמרנו?
48 נביאים לא הצליחו להחזיר.
כן, אז יכול שהשיטה לא הייתה משהו.
אולם?
כן,
אתה בעד של אמן, מה
יש לך? כן, זה נכון. זה נכון. האמת היא שהרב קוק מסביר באורות שההבדל בין החכמים לנביאים זה שהחכמים, במקום למחות על החטאים, גרמו שלא יחטאו. כי הרי הנביאים ראו גילוי עריות, עבודה זרה, שפיכות דמים. אז מה עשו הנביאים? צעקו, אוי גוואלד, בצדק. הבעיה היא שזה לא פתר את הבעיה. מה שאין כן, מה אמרו חכמים? הם לא דיברו על גילוי עריות שיחודה עם עבודה זרה. עזבו את זה. אמרו, בוא תיטול ידיים. תעשה נטיית ידיים. כן? איך נטיית ידיים? כשאתה קם בבוקר, אל תיגע בעיניים שלך, לא נטלת ידיים. כן, אבל יש משהו, אל תיגע בעיניים. טוב, בסדר, מה צריך לעשות? תיקח כלי. לא, אבל לא הכלי הזה, כי הכלי הזה הוא סדוק. בסדר. אז הכלי הזה בסדר? טוב, נו. תיקח את הכלי הזה, תמלא אותו במים, אבל אל תיגע במים. נגעת במים, תשפוך אותם עוד פעם. טוב, בסדר. עכשיו, לקחתי את המים, כן, אבל המים האלה חמים מדי, חמים מדי, או אינם ראויים למאכל, אלה שתיית בהמה אפילו. תשפוך, תיקח עוד פעם. טוב, בסדר. לוקח את המים. עכשיו, אפשר לי... כן. עכשיו, לא, יד שמאל על יד ימין. מה, כן, אבל... לסירוגין. ככה, 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 ככה. טוב, בסדר. עכשיו תגיד ברכה. זאת אומרת, זה רק בשביל ליטול ידיים. עוד לא נגעתי בעיניים שלי בבוקר. עכשיו, הרבנים מלווים אותי כל היום. אין תנועה אחת בעולם שבה אני לא נפגש עם איזושהי הלכה. אז בעצם מה עשו הרבנים? הם נגעו בשורש שממנו מתפתח החטא. אז הם מנעו את ההתפתחות, כך שלא היה צריך אפילו לצעוק על גילוי עריות שחודה מעבוד עזרה, כי לא מגיעים מדי זה. בסדר? אז זה מה שהנביאים לא היו מסוגלים לעשות, והחכמים הצליחו בו. אבל העיקרון שצריך להוכיח נשאר. כן. מדי פעם, אגב, מצאנו צעקות גם של הרבנים. צעקות בסגנון של הנביאים, וזה עזר לפעמים.
כגון?
תנועת המוסר בליטה, של רבי ישראל סלנטר. זה עזר. הרבה דברים השתנו בעקבות זה.
כן. הפאות, למה לא משתנה?
הפאות?
של אנשים.
קודם כל, מי אמר שזה לא משתנה? כלומר, אלה שסוברים שהפאה אסורה, אז דבריהם נשמעו בציבור מסוים. עכשיו, לא בכל בית ישראל, כי יש גם רבנים שסוברים שהפאה מותרת. אבל מי שסובר שהפאה אסורה, הדבר הזה פעל. עכשיו, מה שקצת מצחיק בדבר הזה, זה שכל כל המודעות המזועזעות, או איש המים וכדומה, הן לא פריות. מדוע הן לא פריות? בגלל שהן מתעלמות מן העובדה שהדבר הזה הוא מחלוקת הפוסקים. אז אפשר להכריע בהלכה על ידי צעקות? לא. מי שהרב שלו סובר שפאה אסורה, מי שהרב שלה, יותר נכון, סובר שפאה אסורה, אז אסור לה ללבוש פאה. מי שהרב שלה פוסק שזה מותר, הוא אפילו רצוי, אז מותר. פשוט מאוד. לא מסובך יותר מכל הלכה שבעולם. כן. טוב, אז איפה היא? כן, הוכיח תוכיח את המתרחה ולא תיסה עליו לא תיקום ולא תיתור את בני עמך. מה ההבדל בין לא תיקום לבין לא תיתור? הכל זה בדיני ממונות. מה?
תיתור זה שמירה.
לא תיקום, לא, אני שאלתי כי אני רוצה לענות. ההבדל בין לא תיקום לבין לא תיתור. לא תיקום, הכוונה, ביקשתי ממך שתלווה לי, תשאיל לי את הטייפ ריקורדר שלך. יש שיעור עוד מעט, רוצה לשמוע אותו, הטייפ שלי מקולקל, האם אפשר בבקשה לקבל את הטייפ שלך? לא, לא רוצה לתת לך את הטייפ. למחרת, אותו אחד שביקש לי ממנו את הטייפ, בא אליי והוא שואל האם אני יכול להשאיל לו ספר. כשם שאתמול לא רצית להביא לי את הטייפ, כך היום אני לא אביא לך את הספר. בזה עברתי על איסור מן התורה, לא תיקום את בני עמך. אבל אם מישהו נתן לי סתירה בפרצוף, מה אני צריך לעשות? לתת לו שתיים. כן? כלומר, זה לא בכלל לא תיקום. מה זה, האם אני חייב להחזיר לו? לא חייב. לא, לא, תלוי. זה כבר עניין של שיקול. כלומר, לפעמים כדאי לאדם להבליג. או בגלל שסך הכל זה מה שערך חד פעמי או משהו כזה, או שאני צריך לחנך את עצמי. אני עם יותר מדי גאווה, אז כדי לחנך את עצמי שלא להיות גאה, קצת שפלות, אז אני לא מגיב למכות. כמו שכתוב בספר איכה, טוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ייתן למכהו לחי, נשבע בחרפה. כלומר, יש מצבים שטוב לאדם שיחטוף מכות ולא יגיב. זה במצבים מסוימים. אבל זה לא בכלל לא תיקום ולא תיתור. זה, לא תיקום, זה נאמר בממונות.
הרב, מותר לי גם למחר להחזיר לו?
כן, כן, אתה לא חייב על המקום. לא תיתור, הכוונה, אתה רוצה ממני ספר? כך, איני כמוך שלא משאיל טייפים. זה נקרא לא תיתור. אז מה צריך לעשות? לתת באהבה גמורה. יש פה שאלה. האם יש חובה לסנוא במעשה, לבזות וכו', את החוטא שלא קיבל הוכחה? האם זה מתאים לתקופתנו? האם לא בכך כוונת אהבת חינם? הכל יהיה תלוי בשיקול הדעת. זה לא מתאים לתקופתנו, אתה צודק. אבל יש לפעמים מצבים שמן הראוי, כן? הרי זה מה שאמר הרמב״ם. אם הוא לא חוזר בו וכו' בדברים שבינו לבין השמיים, אז הרציתי להפגנה נגדו. כן? להגיד לו, אתה לא בסדר, בוז וכו', נכון? כל הדברים האלה, גם בתקופתנו נעשים, וכי כבודו לא השתתף אי פעם בהפגנה כלשהי? כן.
אני לא
יודעת,
למה מקרה שמתה, או מקרה שלא תיתור, יוצא מכלל שמידה כנגד מידה. עוד מה מוציא אותו?
אתה צודק. לכאורה, נקמה זה מידה כנגד מידה. גם הנקמה, גם הנתירה זה מידה כנגד מידה, ואת זה התורה אסרה. זאת אומרת, שהתורה דרשה מאיתנו התנהגות שהיא מעבר לנורמה המוסרית הבסיסית. כי לנקום ולתור, זה מידה כנגד מידה. מבחינת הצדק, זה צודק. אבל כיוון שזה אחיך. אז אם אחיך, ראוי מצד שהוא אחיך, לנהוג עמו במידת חסידות. ואז המידת חסידות הזאת הופכת להיות חיוב. כן, זה חובה שהתורה הטילה לנהוג לפני משורת הדין. זה מעניין. לכן זה לא חלל גוי, כי הוא לא אחיך. עד כאן להיום.